בוקר טוב, יום שני, ערב ראש חודש סיוון. ערב ראש חודש סיוון, סיוון מתן תורה. לכאורה אנחנו כבר צריכים להיות מוכנים, אוטוטו, יש לנו סך הכל עוד כמה ימים לספור, ואנחנו מוכנים לקבל את התורה. זה לא פשוט, עשינו עבודה קשה. ממוצאי חג הפסח ספרנו יום-יום, והנה אנחנו מוכנים לקבל את התורה כמעט. מה חסר לנו? חסר לנו. חסר לנו מה שאנחנו הולכים ללמוד היום. האם זה טוב שחסר לנו ריתחא דאורייתא? או אולי טוב שאין לנו ריתחא דאורייתא. יש גמרא במסכת תענית, הגמרא במסכת תענית בדף ד' עמוד א', מספרת על מושג שנקרא ריתחא דאורייתא. מושג, מה, כעס מתוך תורה, איך הדבר הזה מסתדר? הרי הכעס הוא בחיי כסילים ינוח, ותורה לא נחה בחיקם של כסילים. כן? יש כסילים שלומדים תורה, אבל התורה לא מונחת את זה אל הכסילים. אם כן, מה פירוש ריתחא דאורייתא? מה פירוש כעס מתוך תורה? לכאורה, כמו שאמרנו, תרתי דסתרי. תורה הזאת צריכה להיות כזו שמניחה את דעתו של אדם. היא מרגיעה אותו, היא נותנת לו שלווה, היא נותנת לו הדרכה נכונה. אדם הולך בדרך התורה, הולך בדרך ישרה, בסך הכל הוא אמור להיות רגוע. כי העולם הזה מלא ב... במה אתה עושה עם כתפיים? במה הוא מלא?
מהמורות.
מהמורות, מלא מהמורות, מלא הפתעות, מלא התקלות של החיים. התורה היא מיישרת את המסילה, התורה היא אמורה לתת לאדם, יש לי, נתקלתי, אוקיי, אני יודע מה לעשות. כשאדם מודע ויודע מה הוא עתיד לעשות ומה הוא צריך לעשות, בדרך הנכונה הוא רגוע, גם אם הוא קרה לו מהמורה, גם אם הוא נתקל בהתקלות בלתי צפויה, הוא יודע איך לחלץ ממנה באופן הפחות קשה, פחות ניזוק, אלא הוא יודע איך לצאת מן הפינה, לצאת מן התקלה, לצאת מן המכשול, לצאת אפילו מן העבירה. והכל בנחת של תורה, לכן התורה אומרים עליה לא מעט, אבל אחד הפסוקים היפים שהתורה היא תורת נועם. דרכיה, דרכי נועם. בכל נתיבותיה שלום. כלומר, היא גם כנעימה, היא גם מביאה שלום לאדם. שלום בנפשו, כן? יש לו שקט. ממילא, התורה וכעס לא הולכים זה בזה, יד ביד. ככה לקרוא, אנחנו מבינים בפשטות. אומר הרב, יש מצבים שבהם התורה מביאה את האדם לכלל כעס. הדבר הזה מצריך ביאור גדול. איך התורה יכולה להביא את האדם לכדי כעס? יש אולי אפשרות להבין את הדברים מתוך התבוננות אל חיי המעשה שלנו. לא אחת, אדם רוצה דבר מסוים. והוא עמל בו, והוא לומד אותו. והוא מצפה, כן? ומתאבה, ורוצה שמה שהוא למד יבוא לידי יישום בעולם המעשה. כלומר, אם אני למדתי דבר מסוים, אני ברצוני לממש את הלימוד. הרי החיים לא יכולים להישאר רק בספר התיאוריה. כן? חייבים להיות חיים המושתתים, המתבססים, המתייסדים, מתפתחים, משרישים ומפריחים ענפים וגדלים על בסיס מה שהאדם למד. והנה, האדם, איך אומרים, מסתער על החיים עם סל לימודיו, והנה מפח נפש. זה לא מסתדר, כמו שרוצים. ולמה? כי א', ישנם עוד אנשים. שניים, יש מציאות. והמציאות משפיעה. אתה לא יכול להתעלם מן המציאות. דבר נוסף, יש פער גדול לפעמים עד כדי רחוק מזרח ומערב. בין מה שאתה רואה לבין מה שאתה למדת שצריך להיות. למשל, דוגמה. ניקח את נושא האזרחות שמלמדים בתיכון. אתה אדם, תלמיד הממוצע, קורא את ספר האזרחות, גם החדש. הוא מגלה להפתעתו שהשלטון עצמו, שאמור לייצג, שאמור להיות בקי, שאמור להיות מפעיל כדוגמה את כל ערכי מושג האזרחות, חוטא ואינו עומד במה שהוא בעצמו ייסד. זאת אומרת, אתה עומד מתפלא ואומר, משתומם, מה פה קורה פה? הפער הזה בין ההבנה שלך, של תחום מסוים, אל מול מציאות החיים המורכבת מאין ספור פרטים ואין ספור אישים, בני אדם, אתה מוצא את עצמך בבוקה ומבולקה, או במילים אחרות, בקלילות נאמר, בתסכול. זה במקצועות רגילים, מה שאנחנו קוראים מקצועות הכלליים, מקצועות חול. על אחת כמה וכמה, במקצוע התורה. הרב מדבר על מקצוע תורה מסוים, לא רק מצד התורה הנגלית שאנחנו רואים שבפועל יש רבים וטובים שאינם מקפידים על המצוות. הם טובים מצד עצמם, ברוך השם, בני אב אחד אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב. בנם של המקום, בנים אתם לשם אלוהיכם. אבל לפעמים לא מתנהגים כמו בנים. לכן בידוע, יש לנו תפילה שאנחנו אומרים בראש השנה, כן, לאחר תקיעת שופר. היום הרת עולם. כן, ובסוף, בהמשך, אנחנו אומרים אם כבנים, אם כעבדים. כלומר, לפעמים אנחנו מתנהגים כבנים, ואז האב מתגאה בבניו, ולפעמים אנחנו צריכים שליט ומושל, כי אחרת לא יתאים שם הבן לערך האב. הוא מבייש אותו. ממילא אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בראש השנה ואומרים לו, קבל אותנו אם אנחנו במצב הזה ואם אנחנו במצב הזה. אפשר הכוונות מדביר שם שיש כוונות שונות, אם כבנים זה מעולם מסוים, אם זה כבנים מעולם אחר. כן, ברור שהבנים זה מדרגה גבוהה יותר. אומר הרב, אדם שמעיין, שמתעמק, שמתבונן בתורה, בפרדס של התורה, ובפרט בחלק של הסודות של התורה, ותראים פה אולי נשבור מיתוס, מטעה. הרמז שבפרדס הוא סוד. כי אם הוא לא היה סוד, אולי צריך להיות רמוז. תכתוב אותו. הדרש עוד יותר. המדרשים הם סוד גדול מאוד, וסודות של התנאים שהיו צריכים להדביש אותם בסיפור, כי אחרת לא ניתן לשכל להבין את הדבר. עד אחת כמה וכמה הסוד. זאת אומרת, הדרש עצמו אפשר ללמוד אותו, אבל למה הוא מורכב בסיפור? כבר אמרנו על זה בכמה וכמה שיעורים בכל מיני נושאים שונים. מתי אני מספר סיפור? אני מספר סיפור ומשל רק כאשר המילים הרגילות אינן יכולות להסביר את עומק הרעיון. אין לי ברירה אלא לספר אותו בדרך סיפורית, בדרך של משל, ואז הנפש ממשיכת. זאת אומרת שגם הפשט שאנחנו מדברים עליו, על הפשט, כן, גם הוא בידוע לא פשוט. גם הבנת הפשט, אמנם, היא אפשרית, היא בעלת יכולת הבנה של כולם, מי יהיה לבן, חמש למקרא ועד זקן, בא בימים. והשם ברך את אברהם בכל, גם בגיל 100. אדם יכול להבין. אבל ככל שהוא יורד אל הרמז, תשאל, למה צריך לתת לך רמז? למה אני לא יכול להגיד לך את זה גלוי? כי אי אפשר. אתה צריך לרמוז לך על הדבר. מתי אני רומז למישהו משהו? כאשר אני רוצה לעורר בו חשיבה. אני רוצה לעורר בו סימן שאלה. אני רוצה לעורר אותו למשהו. אז אני רומז לו, ברמז שיבין, בוא נראה אם הוא יבין או לא יבין. אבל זה כבר מוסתר, יש משהו מסתר שם. הדרשות כמו שאמרנו, וכל שכן תורת הסוד. מה קורה לאדם שנכנס לתוך העומק של התורה, הוא מסתכל במה שאינו נראה במציאות. אלא הוא צריך לחשוב, הוא צריך לחקור, הוא צריך לעיין, הוא צריך לשאול, הוא צריך לברר. ובסופו של דבר, בנקודה מסוימת, הוא מגלה גילוי מסוים שאינו נגלה בפשטות. נפשו מתרוממת, זה מכזה שאווירה פנימית נפשית של התרוממות, כי הוא חשף איזה גילוי חדש שלא בדרך הפשט. ואחר כך הוא מסתכל על העולם כמו שהוא, והוא מרגיש תסכול, הוא מרגיש צער, הוא מרגיש כעס על המציאות שאיננה רואה ואינה משתלמת ואינה מתחשבת ואינה פועלת עם מה שבאמת נמצא מולה. כלומר, זה נקרא הכי חדור הייתה. זה לא הכעס האסור, אבל גם בכעס הזה יש בעיה. ובואו נראה את הדברים בתוך דברי הרב. לפעמים בערית חדאורייתא, ממה שאדם המעלה, המשוטט במרחבי הדעת העליונה, מוכרח להיפגש בצמצומי הקצוות, המוכרחים בהגבלותיהם, ממה לתאוות גבעות עולם. והנשמה העליונה מצטער, הוא מתעורר על ידי זה כעס הנפש בערית חדאורייתא. כבר למעשה אומר הרב, המפגש של האדם, שמשוטט לו, בכוונה היא בלמידה, בעומק החוכמה, במרחבי האמת של הסודות שבתורה, ברמזים, בדרשות, בתורת הסוד, מגלה עולם ללא מוגבלות, ללא צמצום, אלא אין סוף של פלא השם, של פלא יצירתו, שגדולתו יתברך. מסתכל, והוא מסתכל ואחר כך למה שנקרא מלמעלה למטה, והעולם הזה מצומצם, כולו עם הגבלות, הגבלות זמן, הגבלות גיל, הגבלת מקום, אין דבר שהוא לא מוגבל, הגבלת צורה, כל מה שאנחנו רואים כאן לא קיים בכלל בעולמות האלה. לא קיים, כי שם אין גבולות, שם אין הגבלות, שם אין צמצומים, שם אין דינים. ואז הפער הוא עצום בין שני המרחבים. המרחב העליוני למרחב הקיים, מרחב המציאותי. לכן אומר הרב, שיש, הוא מרגיש הוא בעצמו איזה מין קווץ'. הוא מרגיש איזה מין התכווצות. הוא מרגיש צורך, כן, לפרוץ את גבולות הצמצום. כי, ולמה? כי זה כך המציאות האמיתית. אבל, למה? כי, לתקן עולם במלכות שדי, כל העולם כולו צריך היה להיות במדרגה העליונה הזו, הבלתי מצומצמת, הבלתי מוגבלת, הרחבה מן ים, האין סוף. זה דבקות והקדוש ברוך הוא באופן המלא ביותר. הוא משפיל מבט כלפי העולם הזה, וכל כולו הפך. וזה יוצר אותו את הצער, את הכעס הפנימי, לא כלפי מישהו, כי זה כעס אסור, אלא כלפי המציאות. איך יכול להיות שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך למטה, כל כך, כל כך רחוקים, כל כך, כל כך מצומצמים, כל כך, כל כך מוגבלים, כל כך, כל כך, לא.
הפתרון לבעיה הזאת לא נמצא בנסתרון. הפתרון
הרב ימשיך ויתן את הפתרון. כן, לכן אומר הרב. ולפעמים, זה בא מפני פגישה פתאומית עם המציאות העומדת בשפלותה בחיי המעשה, מפני ירידת החיים, והנשמה העורגת לנועם השם ואור אלוהי נכבד ומאיר ברוב זוהרו, מצטערת וסולדת. הוא מתיילה ציון של כעס עצור. אז זה לפעמים, מה שאמרנו מקודם, זה האדם שאומרים בכלל לומד, ותוך כדי הלימוד הוא רואה את הפערים, ויש לו צער פנימי, כעס על העובדה הזו, שהעולם הזה מצומצם, וכל מה שיש בו מוגבל. לפעמים, גם בלא לימוד, האדם שנקרא בהתקלות ישירה, פתאום הוא נתקל, ולפעמים זה בא מפני פגישה פתאומית עם המציאות. העומדת בשפלותה בחיי המעשה מפני ירידת החיים, המעבר המהיר הזה מהעולם הפנימי שלו, מהעולם הרוחני העליון, הבלתי מוגבל, הבלתי מצומצם, הנמשך אל הקדוש ברוך הוא, באופן האינסופי, הנשמה חלק אלוהה ממעל, שנמשכת אל האינסופי. ומצד שני היא חיה בגוף, גוף שאוכל ושותה וישן, ועושה את שאר הדברים שהגוף עושה. ממילא הצער הזה הופך אותו למין מפגש של הפתעה עצמה, התקלות ישירה. וזה גורם לכעס, אולי הרב משתמש פה במילה כעס, רתחה, כן? זה מין רתיחה של הנפש מהצער שיש לך. כלומר, זה עוד פעם מדגיש, זה לא כעס שאסור, זה כעס על כך שזה המצב. שהבדל בין נכעוס על מישהו, כן, שזה דבר אסור, לבין נכעוס על מצב מסוים שהוא גורם צער, הוא גורם נזק, כן? לכעוס בכלל לא טוב, אבל ריטרה שבא מתוך הרצון שהעולם יהיה כולו מתוקן במלכות שדי, זה ריטרה לאורי את ההגמרה הראשון בתענית, זה סוג שאפשר להתאים אותו. לא כל אחד, לכן הרב אומר, איש המעלה. כלומר, זה לא האדם שבתוך הכעס הזה ייגרר לדברים קיצוניים בשם השם. כן. ואז הוא יעשה יום מיוחד לחגים מסוימים, ובתוך הכעס, זה לא נכון, זה לא אמת. אם זה בא מתוך תורת אמת, בצד, מותר. אבל אם זה לכעוס על אנשים מסתם מצד הכעס, זה יגרור אותו לכעס, זה הדבר הזה אסור. אלא זה ריתחה פנימית. משהו בתוך נפש האדם, איש המעלה, שיודע לברור בין הכעס המותר לכעס האסור. לכן הנשמה, אומר הרב, היא לא משלימה עם החסר. היא לא רוצה להשלים, היא לא מוכנה עם ההשלמה הזאת. זה אומר הרב, הנשמה הורגת לנועם השם. אור אלוהי נכבד ומהיר ברוב זו, אורו מצטערת וסוללת. ומתיילד ציליון של כעס עצור, היא נשמה אלוהית, ויפח בעבר ונשמת חיים, היא רוצה, חפצה, כל רגע ורגע להיות מחוברת אל הנופח, ורוצה להיות חלק אלוהה ממעל, בלי הפסק, בלי הגבלה, בלי צמצום. ואין מה לעשות, זה הצמצום, זה העולם הזה, והאדם בעולם הזה. לכן יש סכנה גם לאיש המעלה. זה מה ששאלת מקודם. מה עושים? אומר הרב, אמנם גבר הרוח, ערך האף של ההשכלה הרחבה מתרומם על כל אלה. כלומר, אדם, איש המעלה, אמור להיות איש גבר רוח. לא מתגאה, אלא שרוחו הפנימית איתנה, היא גבוהה, היא מסתכל על הדברים מלמעלה, ולכן יש לו ערך אפיים, לכן הוא רב חסד, הוא עוצר, לכן זה כעס עצור, זה כעס שלא מתפרץ, זה כעס נשלט. שולט בריתחה דאורייתא ולא נותן לה לצאת החוצה ולהשפיע לרעה על מנדל. ממילא אומר הרב שלהשכלה הרחבה מתרומם על כל אלה. זה מוביל לעבודה פנימית נפשית של סבלנות, מתינות, ערך הפיים. משני הניגודים העזים, החזקים, הקיצוניים בין העולמות העליונים לבין צמצומי העולם שלנו. והאדם המסתכל יסכים איך שכל הירידות עליות הן באמת. זה משפט לא פשוט, צריך להסביר אותו. האדם המסתכל, לא פשוט האדם המסתכל, אומר הרב, אדם צריך לא רק בהסתכלות הפיזית, הביולוגית, של כך וכך 25 תמונות בשנייה, שעין של אדם קולטת. זה לא נקרא להסתכל, נקרא לראות. להסתכל, משתמשים לא רק במה שנקלט ברשתית ובעין ובמוח, אלא היא נבחנת כדי להסתכל, כמו שכותב הרב, שימו לב, יש בפנים גם מאוד מאוד דומה לשכל, סמך חף ולמד וסמך בשין מתחלפות. יש שין שמאלי שאנחנו רואים כמו סמך. צריך להתבונן בהשכל, כמו שאומר רבי נחמן. צריך להתבונן, איש הישראלי צריך להתבונן בהשכל של כל דבר. כלומר, בגרעין הפנימי העמוק, ולא לתת ל-25 תמונות לשנייה, לשלוף את מוחו ודעתו. אלא להתבונן, אומר הרב, אדם מסתכל. אדם מסתכל בעיני השכל על הדברים. יסכיל. איך שכל הירידות עליות הן באמת, כלומר, הירידות נובעות מתוך תהליך. היחידה הזו נובע מתוך תהליך של עלייה. מה פירוש? איך יכול להיות? על מנת שהאור האלוהי ירד אל העולם הזה, כדי שבעולם הזה ומלכותו בכל משלה, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, הוא חייב לרדת. אבל מהעלייה הזו, מהירידה הזו, הוא מתעלה, הוא מולך. אבינו מלכנו חייב לרדת, כשם שהעובר מתעלה מירידה, מהתפרקות, מתא זר, מתא אחד לתאים הרבה. הוא מתפרק, כביכול, מה קורה פה? תגיד, לא, זה נקרא עלייה, כי זה נהיה הרבה. אבל פעם נשכח את המשנה. מאין באת? מטיפה סמוכה. מדבר מסריח. יש ירידה באיזו עלייה. כלי לנשמה אלוהית. עצם הירידה היא עלייה. אין לך פרי ופרי, אם זה האדמה ואם זה העץ, שאינו נרקב לפני שהוא צומח ומגדל. הירידה היא הכרחית כדי לעלות. זה אומר הרב, זה מגיע למצבים השפעים ביותר, הירידות. והצמצומים וההגבלות מביאות לידי אורה רחבה עליונה. פה הרב נכנס ומכניס אותנו, מה שבפשטות היד, כמו לנו, רש"י, לא יודע אם רש"י פשטות, אבל כמו שלנו דברים הפשוטים מובנים, הרב היה ברור, סוד הצמצום. סוד הצמצום הוא סוד בריאת העולם, כפי שמובא בספרי המקובלים. על מנת שהקדוש ברוך הוא יברא עולם, צריך ליצור הגבלה, צריך ליצור צמצום. ולמה? כי כל מה שהוא לא מוגדר ואין לו שום דבר המקביל אותו, הוא מוכני בלבד. הוא לא יכול להיות משהו מגושם. מילה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אמרת צמצום, אמרת הגבלה, בעצם המילה בראשית, תחילה. זאת אומרת, אני התחלתי לתת גבול, צמצמתי את האין סוף ללא גבול למשהו שהוא מוגבל בזמן. בראשית, תחילה. לכן ממילא אומר הרב, הצמצומים וההגבלות זה סוד הצמצום, כלומר העיקרון שדווקא הצמצום, ההגבלה, היא מרחיבה את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. האדם המשכיל שלא רק רואה תמונות, אלא מפענח אותם בעיני השכל באמת, מה המקום הצמצום ולמה הוא בא, מבין שהצמצום הוא מקור גילוי הברכה, מקור התגשמות המציאות שלתוכה מושפע רצון הקדוש ברוך הוא שכך יהיה מלכו של עולם. ממילא זו עלייה גדולה מאוד. של מה? של הגשמיות עצמה. על ידי הגילוי האלוהי שבתוך המציאות. ממילא אומר הרב, כאשר אדם בא מעלה, מתוך התחדו הרייתא, מתוך הצער, הכאב על הפערים הגדולים בין המציאות ובין הראוי להיות, לבין השתוקקות העצומה אל האין סוף ברוך הוא. דווקא הפער הזה, האדם המשכיל להבין שהפער הזה הוא פער של עלייה. עם הירידה, כידוע כפתגם העם, שעליות וירידות שוות הן במספר, שכל עלייה מצד השני היא ירידה. מילה, אומר הרב אז, כאשר האדם יתבונן במשמעות הדברים, ולא כמו שאנחנו רגילים. מה אנחנו רגילים? ולכלל מה אנחנו מתבוננים? על המעשים, על התוצאות. מעט מאוד אנחנו מסתכלים ומתבוננים בעיני השכל, לא בעיני העין, על משמעותם של הדברים. יותר קל לנו להתבונן על התופעות. מה משמעותם? מה הן מלמדות התופעות הללו? מה אומרת לי מציאות א' ומציאות ב'? מה היא מגלה לי? למה היא קרתה? מה זה אומר? לכן כאשר אדם נמצא בהרגל, הוא בסכנה של איבוד החושים, איבוד הקשר האמיתי אל המציאות. הוא נע ונד כמו אונייה בים סוער. כי הוא מסתכל רק על התופעות ומה יוצא מהן. הוא לא יורד לשורש הדברים, הוא לא חוקר, הוא לא בודק בעיני השכל. יש משמעות לכל דבר, יש משמעות לכל עניין, יש רעיון, גרעין, השכל של כל דבר. האדם הזה באמת כועס, כעס עשו. אבל כאשר האדם מבין שהדברים הללו שהוא רואה, המופעים השונים שנגלים לעיניו, הם אינם רק מופע מלא אורות וברקים לרמקולים ולדיבורים או שירים. יש פה משהו משמעותי פנימי עמוק, גם באורות, גם ברמקולים, וכל מה שהוא אומר. וצריך לחפש אחריהם. יכול להיות. שבגלל החשש שמה, אם הוא יחקור ויבדוק על התופעה ומשמעותה, הוא יצטרך לוותר על אילו דברים, אז הוא מעדיף שלא. ומתוך זה הוא גם לא בוחן בדרך. אבל האדם בעל היכולת, כמו שקורא לו הרב, איש המעלה, עם כל הרדחה דאורייתא, מתבונן על עולמות הרוחניים, רואה את הפאר והאדר והגדולה והכבוד וההוד של הקדוש ברוך הוא, את גדלותו בכל משל. הוא מתבונן מלמעלה למטה אל מציאות החיים הפשוטים, הזורמים, הרגילים. ריתחא דאורייתא, הכעס הזה על ההבדלה העצומה, על הפערים הענקיים שיש בין שני העולמות הללו, הרוחני והגשמי, לא מזעזע. הוא מבין שכך צריך להיות, כי זו בעצם עלייה, עליית מדרגה בהתבוננות הנפש, בהשכלת האדם, בחידוד כלי השכל שלו, אל השכל האמיתי, אל הגרעין הנכון, שאדם צריך להסתכל בעולם הזה. לא לחידם אמרו חז"ל, שלעתיד לבוא, כאשר עם ישראל וכל העולם, כולו יכיר בה הקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, כמים לים נכסים. כשאדם ייפטר מן העולם, יעמדו משפחתו סביבו ויברכו בקריאה שיעזו, ברוך אתה השם וכולי, הטוב והמיטיב. יראו, יבינו את הטובה הגדולה שהאדם פלוני נח נפשו ודבקה נפשו בנפש אדוניו. יראו את הטוב שבזה. היום אנחנו לא מסוגלים. אז לכן שימו לב מה אנחנו אומרים בסוד הצמצום. ברוך דיין. האמת. דיין זה משפט, דיין זה דינים, דיין זה צמצום, דיין זה הגבלה. לכן אומר הרב ומסיים, אז כאשר האדם מתבונן במשמעותם של הירידות, משמעותם של הצמצומים, משמעותם של ההופעות שמופעים מול עיניו, בהופעה חיה, ללא תשלום, מראש. כן, אתה משלם אחר, ממה שאתה מרגיש, או מה שאתה נפגש. אז ישוב הנייח האלוהי, כלומר, תבוא שוב פעם, מנוחה, נכונה, שלווה, רוגע, התחברות של הירידות עם העליות. התחברות אל הגילוי של השכינה, התגלות הקדוש ברוך הוא בתוך הצמצום להעיר בנשמה, למרות שהיא בגוף מצומצם. ויפיק נחת ורצון, ואור צדיקים נשמח. כך אומר שלמה המלך בספר משלי. ולמעשה אומר הרב, בהתבוננות כזו של איש המעלה, כשרואה את הדברים, אמנם זה בא מצד רדך דאורייתא, וזה מסוכן, אומר הרב, תבין, שמה שאתה רואה זה צורך, זו חובה, וזו בעצם עלייה. אז האדם נרגע, האדם שמח, האדם שמח ומתלהב. ממה? מהמהלך של האור האלוהי, שמח בחייו, שמח במעשיו, שמח בענייניו, שמח בכל הבריאה. אז אם כן, מה נעשה אותם אנשים שהם לא בדיוק אנשי המעלה, שלא משוטטים במרחבי הדעה העליונה, ואנחנו רואים את המציאות והיא קשה לנו, יש לנו טענות ומענות על התנהלות העולם הזה, מול ערכי התורה הבסיסיים שאנחנו מכירים. שתי אפשרות. האחד, להפוך להיות אנשי מעלה. אבל זו עבודה ארוכה, ולא כל מוח יכול. נו, אז מה נשאר עם כך? לא לכעוס. לא כעס רגיל, ולא ריתחא דאורייתא. כי ריתחא דאורייתא, שלא בא מתוך הבנה עמוקה, שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מוביל לריתחא דשיקרא כביכול דאורייתא. אז הדברים ידועים, אנחנו צריכים להרחיב. אפשר להוציא לעז, אפשר לפגוע, אפשר לומר דברים קשים מאלו על אלו, ואפילו בין שומרי תורה ומצוות. הדבר הזה הוא חמור לאין ערוך מכל שאר הדברים. כאשר האדם כועס, כאילו עובד עבודה זרה. כל מיני מזיקים שולטים בו. דרך אגב, אדם שבא מתוך עולמה של תורה, שאמורה לעדן את נפשו, אמורה לחבר אותו אל נועם דרכיה, בכל נתיבותיה שלום, אותה תורה, כמו שאומרת הגמרא, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. ומי רוצה לי למות בהתנדבות? כמדומני, אף אחד, וגם אלו שכן השתמשה דעתם עליהם, ואינם ברי חשיבה אמיתית ודעת ברורה, ממילא אף אחד. אז אם כן, למדנו היום שגם ריתך דאורייתא, שלא באה מצד היותך איש מעלה, איש שיודע לחבר בין העולמות, אל תכעס בכלל. לא כעס האסור ולא כעס של ריתך דאורייתא. כי ממילא אתה עלול ליפול ולהיגרר אל הכעס האסור. המלצה, אפשר להיות אנשי מעלה. לא נתאש. אבל אחד הדברים הבסיסיים, בלי ללמוד קבלה, ובלי להתעמק בתורת הסוד, צריכים להיות אנשי מעלה מצד ההבנה היסודית, הבסיסית שלנו כשומרי תורה ומצוות, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ אתה וכולי. להבין שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא שהעולם הזה יהיה כך. והתופעות הללו שקורות בעולם הזה, זה רצונו יברך. בין לטוב, בין למותר. אבל באמת, לדעת את זה. לדעת, הוא אומר, דבר כזה ברור ומבורר ובטוח וסגור את לי במחשבה בעניין. אז אם כן, יש גם מדרגות באיש המעלה. מה נותר לנו להיות? אנשי מעלה. בכיתה א', אבל להיות אנשי מעלה. לו יהי. יבוא.